אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
ערב טוב לכל מאזינינו. את התוכנית הקודמת סיימנו עם דבריו הקשים של ישוע במתי פרק י' ב' ופסוק 32 על החטא נגד רוח הקודש שלא יסלח לאדם, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. מהזהרתו זו של ישוע נובעת האמונה בחטא המוות שבאה לידי ביטוי באיגרת הראשונה ליוחנן, פרק ה' ופסוק 16. איש אם יראה את אחיו חוטא חטא שאיננו חטא מוות, יתפלל ואלוהים ייתן לו חיים, לאלה שלא חטאו חטא מוות. יש חטא מוות, על זה אינני אומר שיתפלל. בעניין חטא המוות ישנם פירושים שונים שאותם אפשר לקטלג לפי חומרת החטא שנקרא חטא מוות. מאלו שטוענים שגם התכחשות לאמונה תחת עינויים ואיומים לחיים היא חטא נגד רוח הקודש שתגרום לאבדון עולם, עד לאלה כמו אגוסטינוס שהאמין בכך שאלוהים רוצה לסלוח לכל המאמינים על כל חטאיהם, וטען שחטא המוות הוא החטא של דחייה עקבית של רוח הקודש מצידו של האדם ששמע את הבשורה. לפי הפירוש שלו, הגידוף של רוח הקודש אינו מתמצא במעשה יחיד, אלא במצב מתמשך של עוינות כלפי השפעת רוח הקודש ודחייתה בסופו של דבר. רוח הקודש פועלת בכל העולם ומפצירה בכל אחד ואחת מאיתנו לחזור בתשובה ולקבל את סליחתו של האל בישוע המשיח. אם בכל זאת דוחה האדם את הפצרתה של רוח הקודש, הרי שהוא דוחה את סליחת האלוהים וסופו ללכת לעולמו מבלי שחטאיו יסלחו לו. הדבר דומה לאדם שחולה במחלה סופנית, והנה מוצעת לו תרופה שיכולה להציל את חייו. השימוש בתרופה יכול להיות מלווה בתופעות לוואי בלתי נעימות, ולדרוש ממנו לשנות כמה הרגלים בחייו. אולם זה הדבר היחיד שיכול להציל אותו ממוות. אם יסרב החולה לשתות מן התרופה שהוצעה לו, הוא ימות. מאזינים ומאזינות יקרים, התרופה היחידה למחלת החטא נמצאת בידיו של ישוע, ורק הוא יכול לתת אותה למי שמבקש זאת ממנו, בלב שלם ובכוונה טהורה. בתהילים פרק צדיק ה' ופסוק ז' נאמר, היום אם בקולו תשמעו, אל תקשו לבבכם כמריבה, כיום מסע במדבר אשר ניסוני אבותיכם, בחנוני גם ראו פועלי. הדוגמה הזו מוכיחה לנו שפירוש קיצוני של דברי ישוע יכול לגרום צער לנפשות קדושות ורגישות שמתייסרות בגלל האפשרות שהן עברו על חטא המוות הבלתי נסלח. למרבה הצער היו גם אנשים ששלחו יד בנפשם ביותם משוכנעים שחטאו חטא בלתי נסלח נגד רוח הקודש. זוהי דוגמה נוספת לאחריות שמוטלת על זקני הקהילה ואנשים שמשפיעים על צאן מרעיתם. לפי הדברים שנאמרו בתלמוד על ישו שכישף והסית והדיח את ישראל, נראה שמאז ועד היום לא השתנה הרבה, ורוב מנהיגי הדת היהודים אינם מסוגלים עדיין לראות את גדולתו של ישוע, ולכן חוזרים על גיטופיהם, וחטאם נשאר חטא בלתי מכופר. לסיומם של דברי התוכחה וההזהרה, מביא ישוע משל שמחזק את ההזהרה בדבר התוצאות ההרסניות של חילול השם. יש קשר הדוק בין מילים שנאמרות, לכוונות שבלב ולמעשים שנעשים. אם אני מדבר באופן עקבי רעות אודות אדם מסוים, סימן שהרוע שוכן בליבי. אלה שדיברו רעות כנגד ישוע, חשפו את אופיים האמיתי. בפרק י"ב ופסוק 33 נאמר, או שהעץ טוב ופיריו טוב, או שהעץ רע ופיריו רע, שהרי בפיריו ניכר העץ. ישוע חוזר למשל שהביא באזהרתו מפני נביאי השקר בפרק ז', משל שיוחנן המטביל השתמש בו בפרק ג' בדברו אל הפרושים. ישוע מזהיר את הפרושים שהם הולכים בדרך רעה, ועדות לכך היא הפירות שהם מביאים, כמו גידוף רוח הקודש. הפרי משקף את אופן הטיפול בעץ. טיפול נכון ותמידי יביא את העץ להניב פירות טובים. טיפול גרוע או הזנחה של העץ יביא את העץ להניב פירות רעים. כך גם הטיפול במחשבתו של האדם. המחשבה הרעה היא תוצאה של הליכה בדרכיו של מורה שקר. ומנגד, ישוע רומז בדבריו גם על עצמו. עם הפירות שאני מוציא טובים, העץ כולו חייב להיות טוב. ילדי צפעונים, איך תוכלו לדבר טובות ואתם רעים? הן מתוך השופע בלב מדבר הפה. גם האשמה החמורה זו היא חזרה על האשמתו של יוחנן בפרק ג'. ישוע עצמו יחזור עליה בפרק כף ג'. איש טוב מפיק דברים טובים מאוצרו הטוב. איש רע מפיק דברים רעים מאוצרו הרע. האוצר הטוב הוא ביטוי שמקורו בספר דברים, פרק כף ח' ופסוק י"ב. יפתח אדוני לך את אוצרו הטוב, את השמיים, לתת מטר ארצך בעיתו, ולברך את כל מעשי ידיך. כל אחד יכול לתת רק ממה שיש לו. אם יש בלבך דברים טובים, יצאו ממנו בעיקר דברים טובים. אם לבך מושחת ויש בו רוע לרוב, יצאו ממנו הרבה דברים רעים. ואני אומר לכם, כל מילה בתהילה שידברו בני אדם, ייתנו עליה דין וחשבון ביום הדין. שוב חוזר ישוע להזהיר את שומעיו אודות יום הדין הקרב ובא. אם מילה רעה שנאמרה בהיסך דעת נשמרת בפנקס הפתוח עד ליום הדין, על אחת כמה וכמה המילים הרעות שנאמרות בכוונה לפגוע. כמו שנאמר בקהלת פרק י"ב, כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט, על כל נעלם, עם טוב ועם רע. מדבריך תצדק ומדבריך תחויב. מילים שמזכירות את דבריו של אליפז התימני לאיוב. ירשיעך פיך ולא אני, ושפתיך יענו בך. מכיוון שהמילים יוצאות מהלב, המשפט שבאחרית הימים יתייחס למילים שאמר האדם. נאום התוכחה של ישוע בפסוקים הקודמים לא נשא פרי, ואף אחד מבין הפרושים לא חזר בתשובה על גידופיו ולא קיבל את ישוע ובשורתו. הפרושים והסופרים לא היו מעוניינים יותר לשמוע את דבריו של ישוע, והיו מוכנים רק לראות עוד אותות שיוכיחו אולי שישוע הוא אכן המשיח. למעשה שינו הפרושים והסופרים רק את הטקטיקה, אבל המשיכו בהתקפותיהם על ישוע. אחדים מהסופרים והפרושים פנו אליו ואמרו, רבי, רוצים אנו לראות ממך אות. משום מאותם קטני אמונה, רוצים הפרושים לראות אותות. הם סבורים שזכותם לדרוש ממנו אותות נוספים על אלה שכבר הראה בשפע, כמו שמשה ואהרון עשו לפני העם. וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר אדוני אל משה, ויעש האותות לעיני העם, ויאמן העם. ישוע נדרש לבצע אות מיוחדת במינה, אות שתסיר מהם את הספקות באשר לזהותו. ייתכן אפילו שהבקשה לא נבעה מרצון להכשיל אותו, אלא באמת לקבל אות מיוחדת שתוכיח אחת ולתמיד שהוא אכן המשיח. השיב ואמר להם, דור רע ומנאף, מבקש אות ואות לא יינתן לו, מלבד אות יונה הנביא. כמו שהיה יונה במאי הדג 3 ימים ו3 לילות, כך יהיה בן האדם בלב האדמה 3 ימים ו3 לילות. התיאור של העם מזכיר את התיאור בספר דברים, פרק א' ופסוק למד ה', אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה. בשירת האזינו, העם מתואר כדור עיקש ופטלטל. ישוע יודע שגם אותות מרשימים לא יצליחו לעורר את העם להאמין בו. הוא אומר לפרושים שהאות היחידה שיזכו לראות תהיה אות יונה הנביא. אחרי ששהה יונה במאי הדג 3 ימים ו3 לילות, הוא כמו קם לתחייה מן המתים ונזרק חזרה ליבשה. גם המשיח ישהה בבטן האדמה במשך 3 יממות ואז יקום לתחייה, 3 ימים לאחר מותו. אכן עוד חשובה למי מביניהם שישמע על תקומתו של מלך המשיח מן המתים לאחר ששהה 3 ימים בקבר. ומעניין לעניין באותו עניין. אנשי נינווה יקומו במשפט עם הדור הזה וירשיעו, כי חזרו בתשובה בקריאת יונה, והנה גדול מיונה כאן. ישוע מעמיד את סירובו של הדור אל מול חזרתם בתשובה של גויים רחוקים, כאשר הנביא יונה בא אליהם והזיר אותם מפני חרון אפו של אלוהים. המשפט יהיה באחרית הימים. אז יתייצבו לפני האל החיים והמתים, היהודים והגויים, אנשים שחיו בזמנו של הנביא יונה, בזמנה של מלכת שבא, בזמנו של ישוע, ובדורנו אנו, כולם יקומו ויתייצבו בפני מלך מלכי המלכים, חלקם לחיי עולם, והשאר לדיראון עולם. באותו מעמד יהיו החוזרים בתשובה מנינווה לאמת המידה שלפיה ישפטו בני דורו של ישוע, ששמעו את הבשורה ישירות מפיו וסרבו לחזור בתשובה. הניגוד שישוע מעלה בין החזרה בתשובה של נינווה לחוסר האמונה של ישראל, היה מוטיב שחזר בכמה מכתבי חז"ל. מלכת תימן תקום במשפט עם הדור הזה ותרשיע אותו, כי באה מקצה הארץ לשמוע את חוכמת שלמה, והנה גדול משלמה כאן. ישוע מדגיש את הניגוד שבין גויה שחזרה בתשובה ליהודי שלא חזר, בדוגמה נוספת של מלכת שבא שבאה מרחוק לשמוע את שלמה. גם מלכת שבא, בדומה לפרושים, באה כדי לחקור את מלך ישראל, כפי שנאמר במלכים א', פרק י' ופסוק א', ומלכת שבא שומעת את שם שלמה לשם אדוני ותבוא לנסותו בחידות. אולם בניגוד לפרושים, היא הבינה את האמת והאמינה בה. יונה הגיע עד לנינווה כדי להשמיע באוזניהם את דבר אדוני, והם קיבלו אותו. מלכת שבא הגיעה מרחוק כדי לשמוע את חוכמת שלמה והשתכנעה. והנה ישוע, שהוא גדול מיונה ומשלמה בחוכמתו ובסמכותו, הגיע ממרומים כדי להשמיע את הבשורה, ובני ישראל לא חזרו בתשובה. עכשיו מספר ישוע סיפור שמצביע על אמת עמוקה ביותר. לא די לגרש את השד, או באופן כללי לסור מן הרע. את החלל שנשאר צריכים למלא בית טוב, שאם לא כן, אחריתו של האדם תהיה גרועה יותר מהמצב שלפני כן. הרוח הטמאה היוצאת מן האדם משוטטת במקומות צייה ומבקשת לה מנוח ואינה מוצאת. השדים אינם יכולים למצוא מנוחה במקום מבודד, משום שמטבעם להציק לאחרים. הרשע רוצה לגדול ולהתפשט. אז תאמר, אשובה אל ביתי שיצאתי ממנו. היא באה ומוצאת אותו מפונה, מטוטה ומהודר. ליבו של האדם שממנו גורש השד, התנקה והתהדר. אולם נשאר ריק. הוא לא דאג למלא את ליבו בתוכן חיובי. וכך חוזר אותו שד לביתו הישן, אבל הפעם דואג להביא עם עוד תגבורת שתקל על האחיזה בבית הישן. מיד היא הולכת ולוקחת איתה שבע ארוחות אחרות, רעות ממנה, וכולן נכנסות לשכון שם. אכן גרועה אחריתו של האיש ההוא מראשיתו. כן גם יהיה לדור הרע הזה. משפט המפתח להבנה של הפסקה הוא, גרועה אחריתו של האיש ההוא מראשיתו. מהמשל של אחוז השדים עובר ישוע לנמשל שהוא הדור שאליו דיבר ישוע. חוסר האמונה התגברה במאבק בין ישוע לשטן על הדור ההוא. ישוע כשל בניסיון להחזיר אותם בתשובה. לישראל ניתנה האפשרות לשמוע ולראות אדם גדול מיונה ושלמה, אבל ללא הועיל. התוצאה היא שהמשפט שיבוא עליהם יהיה חמור שבעתיים מהמשפט שהיה בא עליהם לולא הייתה להם הזדמנות לשמוע את ישוע. הדחייה של ישוע והזלזול בגירוש השדים שלו תביא על עם ישראל רעה גדולה. יש היום מאמינים שעברו רפורמציה, רוקנו את חדרי ליבה מהתוכן הישן, ניקו, צחצחו והתאימו את אורח מחשבתם לעולם המודרני, אבל האם באמת הם נושאים? הרי הם כמו בית ריק מתוכן ורק קירותיו נצבעו בצבעים מודרניים. כל מה שהארוחות הרעות צריכות לעשות זה להיכנס לתוכו ולמלא את חדרי ליבו הריקים של האדם. כך משתלט השטן על חייהם בלי שהם ידעו בכלל שזה קורה. זוהי הרפורמציה שאנשים מנסים לחולל בדת. היא הורסת הרבה חלקות טובות בניסיון להתאים את חיי הדת שלנו לעולם המודרני, נטול הרסן והמושחת. את הפרק מסיים מתי בתיאור מקומה של המשפחה בחייו של ישוע. בשעה שדיבר אל המון העם, באו אמו ואחיו. הם עמדו בחוץ ורצו לדבר איתו. אמר לו מישהו, הנה אמך ואחיך עומדים בחוץ ומבקשים לדבר איתך. השיב ואמר לאיש אשר הודיע לו, מי היא אמי ומי הם אחי? ובושיתו את ידו אל תלמידיו, אמר, הנה אמי ואחי. כי כל העושה את רצון אבי שבשמיים, הוא אחי ואחותי ואמי. ישוע מדבר כעת אל ההמון. האווירה אינה של אימות, אלא של שיח בין רב להמון העם שרוצה לשמוע אותו. נשים לב להקבלה שבמבנה הסיפור, בין החלק הראשון של הפרק לחלק השני. גם החלק הראשון, בפסוקים 1 עד 21, מתאר ויכוח בין ישוע לפרושים, שבסופו מתרחק ישוע ממקום האימות, והולך אל המון העם ללמד אותם ולרפא אותם. ישוע נמצא במקום סגור כלשהו. כנראה מלא עד אפס מקום בסקרנים ומעריצים, כשאימו ואחיו נשארו בחוץ והצליחו רק להעביר לישוע מסר שהם רוצים לדבר איתו. מרקוס תיאר את ההשתלשלות המאורעות ביתר פירוט, כך שאפשר להבין שישוע או 12 השליחים נמצאים יחדיו בביתו של אחד מהם, שהיה פתוח לכולם, להמוני העם ולפרושים שבאו להתווכח איתו. על אמו של ישוע ואחיו מפרט מתי בהמשך, בפרק י' ג' לפסוק 55, הרי זה בנו של הנגר, הלא שם אמו מרים, ואחיו יעקב ויוסף ושמעון ויהודה. על אחיותיו לא מפרטים כותבי הבשורות, מעבר לציון העובדה שהיו לו גם אחיות. לאחר שהשליח בישר לישוע אודות בני משפחתו, שעומדים בחוץ ורוצים לדבר איתו, הגיב ישוע בשאלה, מי היא אמי ומי הם אחי? ואז בתנועה סמלית הצביע על תלמידיו שישבו במעגל מסביבו והכריז, הנה אמי ואחי. בדברים אלה ישוע אינו ממוסס את קשרי המשפחה או חלילה מבטל אותם ועובר על מצוות כיבוד אב ואם, אלא מכריז שהקשרים החזקים ביותר הם בינו לבין חסידיו. הוא מקנה ליחסים שבתוך המשפחה את הפרופורציה הנכונה שלהם. הקשר החשוב ביותר של המאמין הוא עם אבינו שבשמיים, עם ישוע משיחו ועם רוח הקודש שלו. הקשר הזה משרה מרוחו ומכוון את הקשרים האחרים של המאמין, ובראש ובראשונה את קשרי המשפחה שלו. משתמע מכך שהמאמין מוצא את עצמו לעתים קשור יותר למאמינים מסוימים מאשר לבני משפחה שלא האמינו ולא חזרו בתשובה. העלאת המשפחה הרוחנית לדרגה גבוהה יותר מזו של המשפחה המקורית של המאמין מוזכרת כבר בברכות שברך משה את שבט לוי לפני מותו. בספר דברים, פרק ל"ג לפסוק ט', נאמר, האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך אנצורו, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. כאן מתכוון משה לכך שעבודתו של הכהן חשובה אפילו יותר מקשרי המשפחה שלו. ישוע עצמו כבר דיבר על מקומה היחסי של המשפחה בחייו של המאמין בדרשה שנתן לתלמידיו לפני ששלח אותם לבשר את הבשורה. אז אמר, האוהב את אביו או את אמו יותר ממני אינו כדאי לי, והאוהב את בנו או את ביתו יותר ממני אינו כדאי לי. כאשר קרא ישוע לאחים יעקב ויוחנן ללכת אחריו, נאמר בפרק ד', בלכתו הלאה ראה שני אחים אחרים, את יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחיו, בסירה עם זבדי אביהם, והם מתקנים את רשתותיהם. קרא להם ומיד עזבו את הסירה ואת אביהם והלכו אחריו. ופרק ח', פסוק 22, אומר ישוע לאחד מהחסידים שרצו ללכת אחריו, לא לקבור את אביו, אלא ללכת אחריו ולהניח למתים לקבור את מתיהם. התמונה שמצטיירת מדוגמאות אלה אינה קלה להבנה ולעיכול. אמונה בישוע פירושה, במקרה הטוב, התרופפות של קשרי המשפחה, ובמקרה הגרוע, התכחשות לקשרים עם הורים ואחים. אם האמונה היא הדבר החשוב ביותר בחייו של האדם, הרי כל מה שמעכב אותה צריך לשים בצד ולהתעלם ממנו. גם קשרי המשפחה, אפילו הקרובים ביותר, צריכים להצטמצם אם הם עומדים בדרכו של המאמין. זהו אחד הצדדים הקשים יותר בחייו של המאמין, קשים מנסוע כאשר הבחירה היא בין הורי אהוב לשליחות של האמונה. מה שיוכל לנחם את המאמין היא העובדה שהאמונה מצרפת אותו למשפחה חדשה, משפחת המאמינים. ואם זה יהיה רצונו של האל, גם אביו ואמו או בני משפחתו המקורים יצטרפו אליו בבוא היום. המאמין מצטרף למשפחה גדולה וענפה, משפחה שאביה הוא האלוהים, ואחיו ואחיותיו הם המאמינים הרבים שסובבים אותו. ישוע הקדיש את כל זמנו ומרצו לביסור ולמלכות האלוהים, ועבורו האמירות האלה היו יותר מהנחיה כללית ואמת רוחנית. הוא חי את הניתוק ממשפחתו המקורית הלכה למעשה. והוא מסכם את דברו במילים, כי כל העושה את רצון אבי שבשמיים, הוא אחי ואחותי ואימי. בזמן שישוע החל את שליחותו הציבורית, אביו יוסף היה כבר מת. והביטוי אבי שבשמיים, ביטוי שמתי אוהב לצטט, קיבל משמעות עמוקה יותר. ומהו רצונו של אבינו שבשמיים? שנחזור בתשובה, נכיר בחוסר היכולת שלנו לחפר על חטאינו בעצמנו, ונקבל את ישוע המשיח כקורבן וכפרה עבור החטאים. בפרק י' ג' נתחיל ללמוד את משלי מלכות השמיים. המשלים הם סיפורים הלקוחים מהווי העולם הזה, אשר מלמדים אותנו אמיתות רוחניות בצורה קלה להבנה, מבחינת דיברה תורה בלשון בני אדם. משלי המלכות תופסים מקום מרכזי בבשורה על פי מתי, ובהבנתנו כתבי הקודש בכלל. הם יעזרו לנו להבין מהי מלכות השמיים ומה הם המאפיינים שלה. בבשורה על פי מתי כלולות שלוש דרשות חשובות. הדרשה על ההר שקראנו בפרקים 5-7, אשר מגשרת בין התורה שניתנה בסיני לתורת המלכות, משלי המלכות שמגלים את סודות חשובים אודות החיים במלכות השמיים בדור הזה, ונאום עץ הזית שמביט קדימה אל חזרתו של המלך ולדברים שהתרחשו בעתיד הרחוק. לאחר שהציג את מלכות השמיים וקרא לכל מי שמעוניין לבוא ולקחת חלק בבניין המלכות, הבהיר ישוע שהמלכות תוקם רק באחרית הימים. וקודם לכן צריכים בני האדם לחזור בתשובה ולקבל עליהם את המלך ואת עול המלכות. השאלה היא, מה יקרה למלכות בזמן שיחלוף בין ההכרזה על יסודה של המלכות, דרך האיסורים והציפיות שיביאו בסופו של דבר את המאמינים לקחת חלק במלכות לכשתוקם במהרה בימינו. את תקופת הביניים הזו שבה חיים אנו היום, מתארים המשלים של מלכות השמיים. משלי המלכות נקראים גם משלי הסוד, משום שכמו בחלקים אחרים של כתבי הקודש, סוד היא עובדה חסויה עד לזמן שבו מגלה אותה אלוהים. על המשיח, מותו ותקומתו מן המתים נרמז בתנ"ך, אולם רק עם בואו של המשיח ישוע התגלו הדברים שהיו מוסתרים בסוד עד אז. חשוב לציין שהמונח מלכות השמיים אינו זהה לקהילת המאמינים. מלכות השמיים היא המקום שבו מתנהלים חיי הקהילה או היחיד לפי המתכונת של התורה וחוקי המלכות, דבר שלא בא לידי ביטוי באופן אוטומטי בכל קהילה של מאמינים בישוע המשיח. עד כאן ההקדמה למשלי המלכות. בתוכנית הבאה נתחיל לדבר עליהם ביתר הרחבה. ועד אז, כאן באולפן דני המחל לכולכם ליל מנוחה מירושלים. Yeah.